סימן ריש פי דלת סעיף א', הסעיף שלנו עוסק בתקנת קריאת ההפטרה בנביא. למה חז"ל תקנו לקרוא בנביא אחרי קריאת התורה? נלמד גם שיש עניין לכתוב את הנביא על קלף, שלא יהיה כתוב על ספר אלא על קלף, לקרוא בציבור מנביא שכתוב על קלף. נלמד גם שצריך לקרוא לכתחילה לא פחות מכף א' פסוקים בנביא. מה העניין בכף א' פסוקים? חפה לפסוקים זה כנגד שבעה קרואים ג' פסוקים לכל עולה ועולה. מהי טיימה ביום טוב שמעלים חמישה קרואים לתורה, אז מספיק לקרוא רק 15 פסוקים. שלושה פסוקים לחמשת הקרואים. קריאת ההפטרה, רק קוראים הפטרה בברכותיה, רק אם קראו בתורה. אם לא קראו בתורה, כגון שלא היה להם ספר תורה, אין קריאה בנביא בברכות. נקרא בפנים את הדברים. אומר השולחן ערוך, מפטירים בנביא מעניינה של פרשה. מה העניין? למה חז"ל תקנו להפטיר בנביא מעניינה של פרשה? נקרא את המשנה ברורה שהוא מסביר את העניין. אומר המשנה ברורה כך, ואתם, מפני שפעם אחת גזרו גזירה על ישראל שלא יעסקו בתורה. אז מה עושים? מה עושים היהודים כאשר גזרו עליהם שלא יעסקו בתורה? אז יש להם מיצה. בתורה אסור לנו לעסוק, נעסוק בנביא. וקראו בנביאים שבעה וברכו עליהם, כנגד השבעה שהיו צריכים לעלות ולקרוא בתורה. לקרוא בתורה הם לא יכולים, לעלות שבעה קרואים הם לא יכולים, אז בסדר, יקראו בנביא. אז העלו שבעה קרואים לנביא, בברכה לפניה ולאחריה. ולא היו קוראים עם כל אחד פחות מג' פסוקים, והרי בין כולם חפה לפסוקים. לכן, אף על פי שהגזירה בטלה, מנהוגו לא יבוטיל, ומשום אוכי תקנו שהמפטיר יקרא בנביא לא פחות מכף א' פסוקים. באותה תקופה שהיה אסור להם לעסוק בתורה, היה אסור להם לקרוא בתורה, הם רצו לקיים את תקנת קריאת התורה, אז מה הם עשו? קראו בנביא, ואלו שבעה קרואים, ולכל עולה ועולה לא קראו פחות מראי שלושה פסוקים, סך הכל כף א' פסוקים. אז התקנה, המנהג הזה לא בטל. רצו להשכיח את התורה, והתרבה להם עוד מצווה. רצו להשכיח את התורה, והקדוש ברוך הוא עשה שיהיה להם עוד מצווה נוספת. ויהיה קורא בתורה תחילה בפני כבוד התורה, כמו שכתוב, כמו שלמדנו לי בסימן ריש פי ב', לא קוראים בנביא כמו שהוא, קוראים קודם כל בתורה, ואחר כך עוברים לקרוא בנביא, בפני כבוד התורה, שלא יהיה נראה שהתורה והנביא הם שקולים. בתורה קוראים, בנביא קוראים, בתורה מברכים, בנביא מברכים, אז קודם כל קוראים בתורה ומברכים על התורה, ואחר כך עוברים לקרוא בנביא. ויברך המפטיר זין ברכות. המפטיר מברך זין ברכות. מי הם אותם זין הברכות? ברכה לפני הקריאה בתורה ואחרי קריאת תורה 2. ברכה אחת לפני הקריאה בנביא זה 3. וארבע ברכות אחרי הקריאה בנביא. 4 סך הכל 7 כנגד זין קרואים. כך מביא המשנה ברורה כאן. נחזור שוב לדברי השולחן ערוך. מפטירים בנביא מעניינה של פרשה. אני אקרא כאן את המשנה ברורה שמביא בשם הלבוש. אומר המשנה ברורה, כוס והלבוש, תמתי על שלא ראיתי נוהגים לכתוב ההפטרות כדין ספר, כי היה נראה לי שאין יוצאים כלל בקריאת ההפטרה בחומשים הנתפסים, כיוון שאין נכתבים ככל ללחוץ ספרי תורה. הלבוש אומר, תמתי איך יוצאים ידי חובת קריאת נביא, כאשר הוא לא כתוב כדין על קלף כמו ספר תורה. המשנה ברורה מביא כאן בשם המוגן אברום והטז שישבו את המנהג, אבל צריך על כל פונים שזה יהיה כתוב נביא שלם, לא כמו שמודפס בחומשים רק את ההפטרה לבד. בשעת הדחק גם לקרוא גם בצורה הזאת, אבל אם זה לא שעת הדחק אז לקרוא בנביא שלם. מתוך נביא שלם הנדפס ולא מתוך ההפטרה לבד. אבל אם אין להם רק את ההפטרה שנדפסת בחומש, אומר המשנה ברורה לקרוא גם ככה. אבל מביא המשנה ברורה כאן לכתחילה, בוודאי ראוי ונכון שיהיה לכל ציבור נביאים שנכתבים בקלף כדין, שאז גם השמות נכתבים בקדושה, מה שאין כן כשהוא על הנייר הנתפס, אז השמות לא נכתבים שם בקדושה, לא שייך לכתוב על נייר בקדושה. וכן הניג הגרו בקהילתו, וכעת נתפשט זה בהרבה קהילות בישראל, שמה? שכותבים את הנביא על קלף, אשר הציון מביא כאן, מי הוא? אין למחות ביד הנוהגים להקל. דו בכלל עת לעשות להשם, שקשה לכל ציבור לכתוב נביאים בקלף כדין, אבל בוודאי שהציבור שיכולת בידם, יש להם לכתוב נביאים כדין, ובפרט בימינו שמפזרים הרבה כסף על תכשיטי בית הכנסת, שאין החוץ כל כך, וכוונתם לשם שמיים, לקיים זה כלי וענווהו, אבל בוודאי מצווה להתנאות בכתיבת נביאים הקדושים. המשנה אומר כאן שאותם בתי כנסיות, שמפזרים המון רב על כל מיני קישוטים בבית הכנסת, אז ודאי שמצווה להוציא ממון על קניית נביאים, נביאים שיהיו כתובים על קלף. נחזור שוב לדברי השולחון ערוך. מפטירים בנביא מעניינה של פרשה, ואין פוחתים מכ"א פסוקים, כמו שהמשתבור הסביר, שכאשר קראו בנביא במקום קריאת התורה, אז לכל עולה ועולה קראו שלושה פסוקים בנביא, אז כנגד זה נשארה התקנה שקוראים כ"א פסוקים. ודווקא בשבת בעניין כ"א פסוקים, ג' פעמים לכל אחד מן הקוראים, אבל ביום טוב, שקוראים חמישה קוראים, אז לא צריך יותר מה שתסבוב פסוקים, שלושה לכל אחד מחמשת הקוראים. ולא נתקנה הפטרה בציבור, אלא אחר שקראו בתורה. רק אחרי שקראו בתורה, אז אפשר לקרוא בנביא, בברכות לפניה ולאחריה. אבל בלאו הכי, כגון ציבור שלא היה להם ספר תורה, שלא יקראו בנביא. אלא אם כן רוצים לקרוא בלא ברכה לפניה או לאחריה, שאז אין בעיה. אבל אם רוצים לקרוא כדין בברכה לפניה או לאחריה, במקום שאין נביא, במקום שלא קראו בתורה, אי אפשר. סעיף ב'. סעיף ב' נלמד בעזרת השם שבברכות ההפטרה לא מזכירים את ראש חודש רק את שבת. ראש חודש שחל להיות, שבת שחל להיות בראש חודש, ראש חודש שחל להיות בשבת, אז מזכירים רק את שבת בברכות ההפטרה, לא את של ראש חודש. ולמה? כיוון שראש חודש לא מחייב בברכת ההפטרה. בקריאה בנביא, והראיה, ראש חודש שחל ביום חול, לא קוראים בנביא. הווה אומר שמחמת מה קוראים בנביא? מחמת קריאת השבת. אז לכן מזכירים רק את של שבת ולא את של ראש חודש. נקרא בפנים. אם חל ראש חודש בשבת, אין המפטיר מזכיר של ראש חודש כלל. ויש אומרים שאף על פי שאינו מזכיר בחתימה של ראש חודש, מזכיר אותו בתוך הברכה, שאומר את יום המנוח הזה ואת יום ראש חודש הזה. והמנהג כסברה ראשונה. שמה? שלא להזכיר את של ראש חודש, רק את של שבת. צריך לכוון לברכות הקוראים בתורה, הקוראים בתורה, לברכות המפטיר, ויענה אחריהם אמן, ויעלו לו להשלים מניין מאה ברכות שחיסר, מניינם בשבת. המשתבור מביא שעל ידי עניית אמן, נחשב הדבר כמו שהוא בעצמו ברך. סעיף ד', קטן יכול להפטיר. ואם קראו למפטיר מי שאינו יודע לומר ההפטרה יכול אחר לומרה, אבל לכתחילה אין לעשות כן. לכתחילה מי שעלה למפטיר צריך לקרוא בנביא. אבל לא לחלק את הגימל הפסוקים בתורה מקריאת הנביא, אלא מי שקרא את הגימל פסוקים בתורה שיקרא גם בנביא. אלא אם כן אין ברירה, אין ברירה, אז מחלקים. אבל לכתחילה לא לחלק ולהפריד ביניהם.